ברוכים הבאים לשיעור של דף היומי של מפת התלמוד, ברכות דף ד'. אל תשכחו להקליק על הדף כדי לצפות בדף מסומן. כדי להפיק מרב התועלת, רצוי ביותר שהלומד יכיר את שיטת הסימונים. חומר הסברה נמצא תחת הכותרת למד את השיטה בדף הבית. היום השיעור מתחיל בדף ד' בשורה שלישית ברחבות. לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני. לוי ורב יצחק, יש כאן התייחסות של שני המוראים לפסוק הזה. ולפני שאנחנו נתקדם בגמרא, כדאי לנו להסתכל לצד הגמרא שתחת הכותרת נושא שכתבנו על ותנותו של דוד. דוד היה לומד מאחרים. כעת אנחנו נלמד על תכונותיו של דוד המלך. הגמרא ממשיכה, חד אמר, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא. בפסוק הזה דוד המלך התכוון להגיד, ריבונו של עולם, לא חסיד אני? מה, אני לא חסיד שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד 3 שעות, ואני חצות לילה אקום להודות לך? ראינו את העניינים האלו בשיעור הקודם, שדוד המלך היה קם בחצות לילה בזמן ששאר מלכי אומות העולם ישנים עד שעה שלישית בשעות הבוקר. ואז על זה דוד אומר, כי חסיד אני. ואידך, והדעה השנייה, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, בונו של עולם, לא חסיד אני שכל מלכים מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם. כן, מלכים שומרים על הכבוד שלהם, ואני ידיים מלוכלכות בדם ובשביר ובשליה. אלו הם דברים שקשורים לנושא של הלכות הקשורות לנשים וטהרתם, כדי לטהר אישה לבעלה. יש על פוסק לבדוק הדם או ענייני לידה הקשורים לשפיר ושליה של ולד, אם לדעת שהיא יולדת או לא, כדי לדעת אם היא מותרת לבעלה. בוא נחשוב לשנייה, מלך שלנו, דוד המלך, כאילו דברים הוא היה מתעסק. הוא היה כאילו מלכלך את ידיו בדם כדי לטהר את אישה לבעלה, בזמן ששאר מלכים היו יושבים ככה בכבודם בקתדרות עם כפפות לבנות, לא היו חס וחלילה מתלכלכים בכאלו דברים. ולא עוד, אלא כל מה שאני עושה, אני נמלך במפיבושת רבי. דוד המלך אומר שהוא היה מתייעץ עם רבו מפיבושת, ואומר לו, היה שואל את רבו ואומר לו, מפיבושת רבי, יפה דנתי, יפה חייבתי, יפה זכיתי, יפה תיארתי, יפה תימאתי. היה מתייעץ איתו על כל סוגי פסק דין, ולא בושתי, ואני לא התביישתי. רש"י פה מוסיף בדיבור המתחיל מפיבושת, מפי בושת, זה השם שלו מורכב מהמילים מפי בושת. בדברי הלכה היוצאים מפיו, היה בושת לדוד, שפעמים שהיה טועה, דוד היה טועה בדברי הלכה, והוא אומר לו, טעית, ורבו היה אומר לו, אתה טעית, ובכל זאת אני לא התביישתי. זה מזכיר דרשת חז"ל שמופיע בסוף המסכת, פה מסכתנו, וגם מופיע במסכת נידה. אם נבלת בהתנשא ואם זמות היד לפי, שאם אדם עושה את עצמו כמו נבלה על דברי תורה, בסופו של דבר בהתנשא הוא יגדל והוא יהיה אדם חשוב וגדול בלימוד תורה, כי הוא, אפילו אם אנשים אחרים צוחקים עליו בזמן שהוא רוצה לברר פשט ואמיתות התורה, והוא מברר את זה לאור צחוק של אחרים, זה מראה כמה שהוא מחשיב את התורה. ותמורת זאת ובשכר זה, אדם כזה מיועד לגדלות. אם נבלת בהתנשא, אבל אם זמות, אם אדם שם זממה לפיו שהוא חוסם את עצמו, הוא חושש לכבודו ולא רוצה שאנשים יצחקו עליו בעניין תורה, אז יד לפה, בעתיד שאנשים ישאלו אותו שאלה הוא לא ידע לענות. זה יד לפה, הוא יהיה חייב לשתוק כי הוא לא ידע. אז דבר דומה רואים פה אצל דוד המלך, שהוא היה אומר את מה שהוא חשב בפסיקה, אבל היה מתייעץ לדעת אם הוא צודק, ולפעמים זה היה כרוך בבושות, וזה לא, זה לא עצר את דוד. הגמר ממשיכה, רבי יהושע ברי דרבידי, מה היקרא, מה הפסוק שמלמדת על כך שדוד היה עסוק בלימוד תורה ובפסיקה למרות שזה היה כרוך בבושות. הפסוק אומר, והדבר בעדותיך נגד מלאכים ולא אבוש. תנה, לא מביבושת שמו, אלא איש בושת שמו. ולמה נקרא שמו מפיבושת? שהיה מבייש פני דוד בהלכה. אז המילה, השם הזה מפיבושת, מלמדת על כך שהיה מבייש פני דוד בהלכה, כפי שראינו קודם ברשי. לפי כך זכה דוד ויצא ממנו כלאב. ויאמר רבי יוחנן, לא כלאב שמו אלא דניאל שמו. לדוד היה בן, ככה שמו דניאל. ולמה נקרא שמו כלאב? כאן שהגמרא אומרת שכך שמו וכך שמו, רש"י מציין שזה עניין של פסוקים בדברי הימים ובספר שמואל. אז רואים את ההתייחסות לבנים, לאותו אדם עם שני שמות. אז העיקר שמו היה דניאל, אבל גם היה נקרא כלאב. כאן הגמרא מבאר למה שמו כלאב, שהיה מחלים פני מביבושת בהלכה. אז מה רואים? דוד עצמו עבר תהליך שהוא עצמו התבייש ממביבושת, אבל בזכות זה שהוא עבר את התהליך הזה והחזיק מעמד, הוא זכה לבן שהיה עוד יותר גדול, שהיה מבייש את זה, את מביבושת, שהיה מבייש את דוד. ועליו אמר שלמה בחוכמתו, בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. ואומר, חכם בני, ושמח ליבי, ואשיב חופי דבר. כאן הגמרא שואלת קושיה ארוכה. זה מסומן על ידי סימון בצד שמאל של טקסט הגמרא, רואים קוף עם פס מקווקו שיורד, מראה שכל השורות האלו הם קשורים לקושיה. ודוד, מי קרי לנפשי חסיד? פה יש לנו חץ קטן בצד ימין של טקסט הגמרא, אפשר לכוון את החץ הזה עם החץ שמופיע למעלה, שמצביע לפסוק שדוד הזכיר, כי חסיד אני. כאן הגמרא שואלת, מה זה שדוד קורא לעצמו חסיד? והכתיב, יש פסוק אחרת שאומר, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. ותנא משמי דרבי יוסי, בהתייחסות לפסוק הזה יש ברייתא, למה נקוד על לולי, שמסתכלים בתהילים שנכתב על קלף, על פי מסורת יש נקודה על המילה לולי, ודורשים נקודות שבמסורת שהיא ממעטת את משמעות הפסוק. קודם נסתכל ברש"י, שורה שלישית מתחת לגמרא, נקוד עלולי, לדרוש את הנקודה שהיא ממעטת את משמעות הכתוב, לומר שלא דבר ברור היה לו לראות בטוב השם. אז דוד המלך לא בטוח בעצמו אם הוא יזכה לראות בטוב השם את השכר, שזה לא כמו אדם שהוא חסיד, שהוא אפשר לומר בטוח שהוא יזכה לשכר. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו. אז משמע מכאן שהוא לא החזיק את עצמו כחסיד. הגמרא עונה ששני הדברים נכונים, הוא כן בשעת מעשה החזיק את עצמו כחסיד, אבל מצד שני שמה יגרום החטא. אדם לא יכול להיות בטוח עד סוף ימיו, שמה יגרום החטא, כדרבי יצחק בר אידי, דרבי יצחק בר אידי רמי. הוא מעלה סתירה בין שני פסוקים ומיישב אותם. כתיב, והנה אנוכי עמך משמרתיך בכל אשר תלך, הרי יעקב אבינו קיבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא שהוא ישמור אותו. וכתיב, ויהיה יעקב מאוד, הוא היה ירא אחרי איך זה שהוא היה ירא אחרי שהוא קיבל הבטחה? אמר שמה יגרום החטא. אז למרות שהוא קיבל הבטחה, אבל אם אדם חוטא, אז אותו הבטחה לא מובטחת. והגמרא ממשיכה עם עוד הוכחה לדבר הזה בברייתא שהיא תביא, אבל לפני שנמשיך עם הברייתא, נסתכל ברש"י, שמה יגרום החטא, תירוצה הוא. כמו שאנחנו סימנו בסימונים שלנו עם סימן שאלה אחרי הברייתא, אז כשהגמרא אמרה שמה יגרום החטא, זה מה שרש"י מציין פה, זה תשובה, תירוצה הוא, לעולם מוחזק בידו שהוא חסיד, וזה שספק בידו אם יראה בטובה השם, לפי שהיה ירא שמה יהיה חטא ויגרום החטא מלראות בטוב. אנחנו ממשיכים בגמרא עם ברייתא שמתייחסת לאותו רעיון של גרימת חטא, איך שחטא יכול להשפיע ולשנות מה שהיו חושבים קודם. הפסוק אומר, עד יבוא עמך השם, עד יבוא עם זו קנית, פסוק שמוכר משירת הים. הברייתא דורשת, עד יבוא עמך השם, זו ביאה ראשונה, זה הכוונה של הכניסה לארץ ישראל בזמן יהושע. עד יבוא עם זו קנית, זו ביאה שנייה, זה כניסת ישראל בזמן עזרא, אחרי חורבן בית ראשון בשיבת ציון, בתחילת תקופת בית שני, זה נקרא ביאה שנייה. מכאן אמרו חכמים, מזה שהפסוק השווה בין שני הכניסות לארץ, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, שהכוונה שהיו צריכים לבוא ביד רמה, בכוח ובעליונות כמו בזמן יהושע, והיסטורית אנחנו יודעים לא כך היה, אלא שגרם החטא. רש"י מוסיף פה, אלא שגרם החטא, ולא הלכו אלא ברשות כורש, וכל ימי מלכי פרס נשתעבדו להם לכורש לחשוורש את היובש האחרון. זה לא היה כמו זמן יהושע, וזה בגלל גרימת מה שגרם החטא. כעת אנחנו חוזרים למשנה, וחכמים אומרים עד חצות, שזמן כשמה של ערבית ממשיך עד חצות לילה. לפני שנמשיך בגמרא עצמה, בואו נסתכל בנושא שבצד הגמרא, שיטת חכמים בקריאת שמע של ערבית עד חצות. זה יהיה הנושא שלנו. כאן הגמרא מבררת, שיטת החכמים שנותנת לקריאת שמע להמשיך עד חצות, חכמים כמן, סבירה לו. השאלה של הגמרא היא בירור שיטת החכמים לאור המילה בשוכבך. הרי זמני קריאת שמע מוכתבים לנו על פי הכתוב, בשוכבך ובקומך. מה משמעות בשוכבך לפי שיטת החכמים? אז זה שאלת הגמרא. חכמים כמן סביר עלו הוא בפירוש המילה בשוכבך. איקר רבי אליעזר סביר עלו הוא. אם החכמים נוקטים בהסברו של רבי אליעזר שהזמן ששוכבך זה הזמן שעסוקים ללכת לשכב, לכן רבי אליעזר אמר עד סוף השמור הראשונה, עד עשר בערב, לאמרו כרבי אליעזר שהיו צריכים להגיד אותו דבר עד סוף השמור הראשונה. נמשיך בעמוד ב', ואי כרבן גם ליהו סבירה לו, אם פירוש בשוכבך לחכמים זה כמו שתפס את העניין רבי רבן גם ליהו, כוונה בשוכבך זה כל זמן ששוכבים, אז לאמרו כרבן גם ליהו, היו צריכים להגיד עד עמוד השחר. מה זה החצות שאמרו? הגמרא עונה, ותשימו לב שהתשובה היא תשובה ארוכה, מסומן תף בצד ימין של טקסט הגמרא עם פס מקווקו שיורד, כל השורות האלו קשורים לתשובה. לעולם כרבן גמליאל סבירה להו, היינו החכמים תופסים העמדה של רבן גמליאל, שזה שבשוכבך זה כל זמן ששוכבים, זה היינו כל שעות הלילה, ועד אמרי עד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה. כדתניא, אנחנו נרחיב על הנושא הזה דרך הברייתא, מה זה להרחיק אדם מן העבירה. חכמים עשו סייג לדבריהם כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה בערב ואומר, אלך לביתי ויאכל קימה ושתה קימה וישן קימה ואחר כך יקרא קריאת שמע ויתפלל. ומה קורה? וחוטפתו שינה ונמצא ישן כל הלילה. מתי זה קורה? בזמן שיש לאדם את ה, את ה, את הנוחות של יש לו טווח זמן ארוך לקרוא קריאת שמע. אבל אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרות, קורא. תנו, קורא תנ"ך. אם רגיל לשנות, שונה. אם הוא רגיל בתורה שבעל פה, משניות, גמרא, אז שיעסוק בזה. וכשיבוא, כשיגיע זמן קריאת שמע, וקורא קריאת שמע, הוא מתפלל, ואחר פתאום מברך. וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. קודם כל, מה רואים פה? שאם היו, אם לא היו עושים סייג, אז מתואר מה, מה, איך אדם היה פועל. עשו סייג, אז אדם אין לו את הנוחות הזאת לדעת שיש לו כל הלילה, כי יש לו רק עד חצות. ממילא הוא, כשהוא מסיים יום העבודה שלו, ייכנס לבית כנסת, ילמד קצת, ושיגיע זמן קריאת שמע, יקרא קריאת שמע, כי הוא יודע שיש הגבלת זמן עד חצות. ובכך הוא חוסך מעצמו את התקלה שישן כל הלילה. בסוף הברייתא כתוב שמי שעובר על דברי חכמים חייב מיתה. שואלת אומרת, מה ישנה בכל דוקטו דלא קטני חייב מיתה? בכל מיני מקומות לא כתוב חייב מיתה על מי שעובר על דברי חכמים. ומה ישנה אחת קטני חייב מיתה? פה כתוב בפירוש על מי שלא, מי ש... עובר על דברי חכמים בנידון הזה, הוא חייב מיתה. למה ההחמרה הזאת? היא בהתאמה משום דיקה עונש שינה, בגלל שיש את הנטייה המשיכה לשינה, אז זה נוגע לענייננו. לכן כמשקל נגד היו צריכים להפתיע את הבן אדם מלהימשך לשינה, אז כותבים, אז אומרים חייב מיתה אם הוא לא מזדרז לקרוא קריאת שמע. והיא בהתאמה, להפוק ממען דאמר תפילת ערבית רשות, כמשמלן דחובה. מה שמובא פה בברייתא, שמי שלא פועל ככה, קורא קריאת שמע, מתפלל בערב, ואם הוא לא עושה כך הוא חייב מיתה, זה להפוקה מהדעה שסוברת שתפילת ערבית רשות. יש, זה עצמו נושא שנלמד בהמשך המסכת. אז בזה שכתוב חייב מיתה, זה מראה שנושא של תפילת ערבית היא חובה ולא רשות. אמר מור, קורא קריאת שמע ומתפלל. זה ציטוט מהמקור שלמדנו כעת. יש לנו חץ בצד ימין של טקסט הגמרא, אפשר לכוון אותו עם הטקסט, עם החץ מלמעלה, רואים מאיפה זה בא. לפני שנמשיך בהגמרא עצמה, בואו נעזר בהקדמה שבצד הגמרא בנושא, זה בעצם הנושא השני פה, סמיכת גאולה לתפילה בערב. המושג של גאולה, דהיינו קריאת שמע, במיוחד בסוף קריאת שמע שמוזכר נושא של יציאת מצרים בפרשת ציצית, זה גאולה, והרצון שלנו להסמיך את זה לתפילה, דהיינו 18. הגמרא כאן תדון בה, האם יש עניין של סמיכת גאולה תפילה בערב, בתפילת ערבית. לטמן דפליג שבתפילת שחרית יש לקיים סמיכת גאולה לתפילה. השאלה פה האם זה תופס ותוקף גם לערבית. עוד נקודה, ביאור מחלוקת רבי יוחנן ורבי ישוע בן לוי בעניין סדר קריאת שמע ותפילה בערב. בעניין בוקר, כמו שרמזנו מקודם, כולי אלמה מסכימים שקודם קוראים קריאת שמע ואחר כך מתפללים 18. מה בקשר לערב? יש בגמרא יופיע עוד מעט סימון, נקרא לזה סימון כתר. במבנה רואים את הסימון הזה וצוין על ידו בן עולם הבא. אז אנחנו נראה בהמשך הגמרא את הקשר בין אמירות שונות ולהיות נחשב כבן עולם הבא. טוב, אנחנו חוזרים לגמרא. עם אמור, קורא קריאת שמע ומתפלל. סימנו פה מספרים 1, 2, קודם קריאת שמע, אחר כך תפילה מסיילין, רבי יוחנן. הגישה שכתוב בברייתא, זה מהווה סיוע לשיטת האמורה רבי יוחנן. ולא כמו רבי יהושע בן לוי, שיש לו דעה אחרת. דיאמר רבי יוחנן, איזו בן עולם הבא, זה הסומך גולה לתפילה של ערבית. כבקבנו את זה כי זה הנקודה העיקרית. לפי רבי יוחנן, יש עניין לסמוך גולה לתפילה. הכוונה, קודם קריאת שמע ואחר כך תפילה. אפילו בערבית. וכל שכן בשחרית. רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנום. כשמסתכלים על מכלול היום, מה רואים? בתחילת היום, דיינו שחרית, וכתבנו את זה מעל השואה בגמרא, כתבנו קריאת שמע, שחרית, ואחר כך מה? תפילה. זה כולם מסכימים. אבל כשזה מגיע לערב, לפי רבי יהושע בן לוי, קודם תפילה, תפילה דערבית, ואחר כך קריאת שמע. זה הכוונה של תפילות באמצע תקנום. כאילו ביחס, אם מסתכלים מהבוקר עד הערב, ביחס לקריאות שמע שאדם אומר, איפה נמצאים התפילות? ביניהם, באמצע. במאי כמפלגי, מה נקודת המחלוקת בין רבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן? תשובה, אי בית אם הקרב, אי בית אם הספרה. אם תרצו ניתן מקור מקראי, ואם תרצו מקור מסברה. וכאן הבלטנו את שתי האפשרויות עם פס מפותל, אי בית אם הסברה. רבי יוחנן סבר, רבי יוחנן שמקדים קריאת שמע לתפילה בערב, הוא סובר גאולה מאורתא נמי הווה. גאולה ביחס ליציאת מצרים היה סוג של גאולה בשעות הערב, לפני שעם ישראל יצאו בפועל מארץ מצרים בתת וב ניסן בבוקר, היה כבר מערב רמה של גאולה. אלא גאולה מעל יתה לא הביא אלא עד סף, אבל הגאולה העיקרית לא היה רק עד הבוקר שבפועל יצאו. ובשוע בניבי סבר, כאן אנחנו נלמד לפי גיוסת רשי, ומעל השוע כתבנו את זה, גאולה מאורתה לא הביא. זהו, אז זה המחלוקת בסברה בין רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, איך להסתכל על האירועים שהתרחשו בערב לפני יציאת מצרים של עם ישראל בבוקר. לפי רבי יוחנן זה נחשב גאולה, ולפי רבי יהושע בן לוי לא. ולכן, לפי רבי יהושע בן לוי, אין עניין לסמוך גאולה לתפילה, כי אין מושג של גאולה בקשר לערב. ולכן, הוא מקדים קריאת שמע, הוא מקדים את התפילה לקריאת שמע. נמשיך, והיא בעיתי מקרא, ושניהם מקרא אחד דרשו, שניהם, רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, סמכו על אותו פסוק, תכתיב בשוכבך ובקומך. רבי יוחנן סבר, מקיש שכיבה לקימה. יש לעשות הקש בין שכיבה, בין הערב לקימה של לבוקר. מה קימה? קריאת שמע ואחר כך תפילה, זה דבר שכולם מסכימים. אז אף שכיבה נמי קריאת שמע ואחר כך תפילה, לשמוע על אותו סדר כמו בבוקר. רבי יהושע בן לוי סבר, הוא אומר קריאת שמע תפילה ואחר כך בערב זה תפילה ורק אז קריאת שמע, הוא סובר מקיש שכיבה לקימה. אותו רעיון, להקיש שכיבה לקימה. אבל מה מאפיין הקימה? מה הקימה? קריאת שמע סמוך למיטתו, כשאדם קם בבוקר מהמיטה, מה הדבר הראשון שהוא יאמר ביחס לקריאת שמע תפילה? קודם הוא אומר קריאת שמע, אז קריאת שמע יותר קרובה, זה סמוך למיטתו. אף שכיבה נמי קריאת שמע סמוך למיטתו. גם בשעות הערב שהוא הולך לישון, רוצים שהקריאת שמע יהיה צמוד למיטה. ואיך מקיימים את זה? על ידי כך שקודם אומרים 18 ואחר כך אומרים קריאת שמע ואחר כך הולכים לישון. מטיב מור ברי דרבינה, הוא מקשה רבי יוחנן. המקור אומר, בערב מברך שתיים לפניה או שתיים לאחריה. כתבנו הביטויים בערב לאחריה. זאת אומרת אחרי קריאת שמע מברכים ברכות. ויאמרו את באי לסמוך, אם אתה אומר כמו רבי יוחנן שיש עניין לסמוך גאולה, ואמרנו גאולה זה יזכור יציאת מצרים בפרשה שלישית של קריאת שמע, ואי אתה אומר שצריכים לסמוך גאולה לתפילה, הלא קסם גאולה לתפילה דבר למי מהשכיבנו. בערב הוא אומר ברכות אחרי שהוא כבר גמר את הקריאת שמע, הוא אומר אמת ואמונה וגם ברכה שנייה השכיבנו, כל זה לפני שהוא מגיע ל-18. אז איך יש קיום של סמיכת גאולה אם גאולה זה פרשת ציצית שבו מוזכר יציאת מצרים, הגאולה של עם ישראל, איך זה סמוך לתפילה אם יש הפסק כזה? אז מכאן הקושיה שרואים שאין הקפדה לסמוך גאולה לתפילה בערב, בניגוד לרבי יוחנן. תשובה: אמרי כיוון דתקינו רבנן השכיבנו, מאחר שהרבנן תקנו את הפרק הזה לומר אחרי קריאת שמע כגאולה אריך דדמיה, זה נחשב באופן רעיוני כהמשך לקריאת שמע, זה המשך, זה עריכת גאולה. תהי לא תימא אחי, אם אתה לא תקבל את ההסבר הזה, שחרית איך היא מצי סמך, איך בשחרית סומכים גאולה לתפילה? אמנם הברכה האחרונה בבוקר הוא באמת ברוך אתה השם גאל ישראל, זה גאולה ממש, אבל לפני שאומרים 18 עדיין יש הפסק. ואמר רבי יוחנן בתחילה אומר השם שפתי תפתח, יש המשך לדבריו, אבל סימנו אותו בסוגיים כי זה משני לדיון שלנו, כי רבי יוחנן אומר שגם הוא לבסוף, הוא אומר סוף 18 אומר יהיו לרצון עם רפי, אבל העיקר הקושיה או ההוכחה זה ממה שכיווקבנו לפני הסוגיים, שבתחילה אומר אדם אומר בבוקר שכולי אלמה מסכימים שיש לסמוך גאולת, ומה הוא אומר השם שפתי תפתח, זה לא חלק מ-18, זה תוספת. אז איך מקיימים סמיכה גאולת תפילה בבוקר? אלא הטעם כיוון דתקינו רבנן למימה השם שפתי תפתח, מאחר שזה תקנת חכמים לומר את הפסוק לפני ה-18, זה הצמידו את זה ל-18 כהקדמה ל-18 כתפילה עריכת דמיה, זה נחשב כעריכות תפילה, המשך תפילה בכיוון ההתחלתי. החנמי גם כן בערבית נאמץ את אותו רעיון, כיוון תתקינו רבנן למי מהשכיבנו כגאולה אריכת דמיה, שזה תקנת חכמים להצמיד את הברכה הזאת לקריאת שמע, אז הוא מקבל את התכונות של קריאת שמע כגאולה אריכת, כהמשך הגאולה שמוזכר בקריאת שמע. לפני שנתקדם בגמרא כבר רואים סימונים חדשים, יש פה משולש, ובצד תחת הכותרת מבנה הבלטנו את סימנו משולש וכתבנו מימרות של רבי אלעזר בר אבינה. המשולשים פשוט מקשרים מימרות של אותו אמורה. בדרך כלל יש הרבה פעמים, ורש"י מציין את זה מדי פעם, שמובא מימרות בגמרא שנראות ללא שום קשר לסוגיה שבו הוא מופיע, אבל הקשר הוא בגלל שזה אותו מאן דאמר שאמר את הדברים הרלוונטיים לסוגיה, אחר כך מביאים עוד מימרות של אותו מאן דאמר. אנחנו גם נדגיש עם פס מקווקו אלכסוני כזה שהם עניינים הקשורים לאשרי, לפרק תהילים שאנחנו פרק קמ"ה שאנחנו קוראים לזה אשרי. כאן נחזור לגמרא, אמר רבי אלעזר בר אבינה, קוראים כאן בר אבינה לפי גרסת הריף, כל האומר תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים מובטח לו שהוא בן העולם הבא. רש"י אומר שלוש פעמים זה כנגד שלוש תפילות שאדם מתפלל במשך היום. אז הוא נחשב, מי ששומר על כך שאומר אשרי שלוש פעמים במשך היום, יש פעמיים בשחרית ופעם נוספת בתחילת תפילת מנחה, אז הוא נחשב בן עולם הבא. יש כנראה איזו זכות גדול בזה שאומרים אשרי. מה הייתה עם מה? אז כאן הגמור רוצה לדעת מה הסוד, מה המיוחד שבאשרי שמביא אותנו להגיד שהוא בן עולם הבא. יש כמה מילים עם פס כפול, ובצד אנחנו מציינים שהם שלבים בבירור למה הוא אומר תהילת דוד בן עולם הבא. שלבים כדי לברר את זה. אז מה הייתה עם השוע דגמר? אילה מה משום דעת יהיה באלף בית, בגלל שהוא מסודר, הפסוקים של אשרי מסודרים לפי האלף בית, ויש משהו מיוחד בכך שהוא מסודר לפי אלף בית. אז אם זה מה ש מחשיב את אשרי, אז נאמה אשרי תמיני דרך שיגידו תהילים קוף יוטט דעתיה בתמני אפן. שמה יש על כל אות שבאלף בית שמונה פסוקים שכל אחד מהם מתחילים מאותו אות, אז יש אלף בית כפול שמונה פעמים. אז זה, אבל אנחנו לא אומרים תהילים קוף יוטט, אז כנראה שהמיוחד באשרי הוא לאו דווקא הסדר פסוקים לפי האותיות, אלא משום דעית בי פותח את ידיך. אולי מה שמיוחד באשרי שיש פסוק, הפסוק שמתחילה בפי פותח את ידיך, הוא מסביר לכל חי רצון שבו משבחים את הקדוש ברוך הוא שהוא מזין את כל חי. אז אם זה מה שהיה מיוחד, נאמר הליל הגדול, הוא היה יכול להגיד את הפרק שנקראת הליל הגדול, דכתיב בי, מה כתוב בין היתר שם? נותן לחם לכל בשר. זה תהילים, פרק קוף, למד, וו. אבל אנחנו אומרים קוף מהם, היי. אלא משום דית בי תרתי. התשובה היא, מה מיוחד באשרי? בגלל שני הדברים האלו, קודם כל מסודר לפי א' ב', ושתיים בגלל שהוא מזכיר שבח הבורא שהוא מזין ומפרנס כל חי. אמר רבי יוחנן, מפני מה לא נאמר נון באשרי? נכון שהאשרי מסודר לפי א' ב', אבל כשמגיעים לאות נון אין פסוק שמתחילה באות נון, עוברים ממם לסמך. אז מה הבעיה נגיד בנון? מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל. כאן זה לשון סגי נהור, שונאי ישראל הכוונה על ישראל עצמו, אבל הגמרא משתמשת הרבה פעמים בלשון סגי נהור. תכתיב, איזו פסוק היה מלמד על כך? נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. אז מאחר שיש פסוק כזה עם נון שמצביע על נפילת עם ישראל לא עלינו, אז דוד המלך לא רצה לכלול בסדר הפסוקים פסוק שמתחילה באות נון, כי נון קשור לנפילה. ומערבה מתרצי להחי, בארץ ישראל שמגיעים לפסוק הזה שנפלו תוסיף קום, יש להם גישה אחרת שהיא גישה חיובית נקרא לזה. איך הם מסבירים? נפלה ולא תוסיף לנפול עוד, קום בתולת ישראל. לפי הגישה הזאת הפסוק אומר שאם ישראל נראים כנופלים, יש פה לחזק ולזרז אותם לא ליפול, אלא שתחזיקו מעמד לעולם. אמר רב נחמן בר יצחק, אפילו אחי חזר דוד וסמכן ברוח הקודש. נסתכל ברש"י, אפילו הכי, אף הפי שהפסיק נון בפני נפילה שבא ולא עבה לרמזה, לא רצה לרמוז על זה, חזר ורמז סמיכת הנפילה תקף לה. אז דוד המלך מרמז בהמשך בפסוק שמתחילה בסמך סמיכת הנפילה, כוונה להחזיק לפני שיהיה נפילה גמורה. חזר דוד מסרם הרוח הקודש שנאמר סומך השם לכל הנופלים, שהקודש ברוך הוא נותן סמיכה, נותן משען לכל מי שעומד ליפול. אנחנו נמשיך עם עוד משולש, כפי שציינו מקודם, הם מימרות של רב אלעזר בר אבינה. אמר רב אלעזר בר אבינה, גדול מה שנאמר במיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאל. ובעצם הנושא שגם רשמנו בצד, כתבנו הבדלים בין מלאכים שונים בעניין מהירות ביצוע השליחות. ידוע שמלאכים, התפקיד שלהם בין היתר זה לבצע שליחויות, אבל יש שוני בין מלאך ומלאך. אז רב אלעזר מאיר שגדול מה שנאמר במיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאל, דאילו במיכאל כתיב ויעוף אליי אחד מן השרפים. מה זה ויעוף? ויעוף זה בפריחה אחת, מהירות. ואילו בגבי גבריאל כתיב ואיש גבריאל אשר ראיתי בחזון הלילה, אשר ראיתי בחזון בתחילה מואף ביאף וכו'. מילה כפולה, אז זה שתי פריחות, זה יותר איטי. מי משמע די אחד מיכאל הוא? הרי אמרנו שמיכאל הוא בא בפריחה אחת. איזה פסוק הבאנו? ויעוף אליי אחד מסוף, לא כתוב מיכאל בפסוק, כתוב אחד מן השרפים. אז שואלת אמרה, מאיפה אני יודע שאחד מצפיע על מיכאל? אמר ביוחנן, עתיה אחד, אחד, יש גזרה שווה, כתיב אחר ויעוף אליי אחד מן השרפים, וכתיב אתם, והנה מיכאל, אחד השרים הראשונים בא לעזרני. אז רואים כאן בפירוש שמילה, שמיכאל צמוד למילה אחד, ממילא המילה אחד בפסוק של מהירות המלאך, הוא מתייחס למיכאל. תנה, מיכאל באחד, גבריאל בשתיים, אליהו בארבע, ומלאך המוות בשמונה, ובשעת המגפה באחת. זה מלמד על מהירות המלאכים כמו שלמדנו, וכאן מוסיפים את המהירות של אליהו ביחס לשאר המלאכים ומלאך המוות. אבל כששעת המגפה, אז מלאך המוות באמת, באמת פועל בזריזות רב, הוא בא בפריחה אחת. לפני שנמשיך בגמרא, יש הערה בצד, הנושא מבנה בסוף ההערות שלנו, קריאת שמע על המיטה. אז אנחנו נשתמש שוב פעם בפס המקווקו כדי להבליט את הממרות שבהמשך הסוגיה שמתייחסים לקריאת שמע על המיטה. אמר רבי שלמה בן לוי, אף על פי שגר האדם קריאת שמע בבית הכנסת, מצווה לקרותו על מיטתו. אמר, וזה מה שנקרא בלשוננו קריאת שמע על המיטה. אז יש קריאת שמע שאדם מתפלל בבית הכנסת, אבל בנוסף לזה יש לומר קריאת שמע על המיטה לפני השינה. אמר רבי יוסי, מה יקרא? באיזה פסוק מלמד את זה? ריגזו ואל תחתו, אמרו בלבבכם ועל משקפכם ודומו סלע. הביטוי בפסוק על משקפכם, רש"י אומר שנאמר בשוכבך, אז על משקפכם מרמז לקריאת שמע שכתוב פה בשוכבך. האמת היא שרש"י לפני כן בדיבור המתחיל אמרו בלבבכם, כבר אומר אמרו מה שכתוב על לבבך. תגידו את הפרשה שכתוב פה על לבבך, זה קריאת שמע. כמו שעל משקפכם כתוב בקריאת שמע בשוכבך, אז כל זה מלמד על קריאת שמע, מרמז לכך, ודומו סלע זה כבר שינה. אמר רב נחמן, הגמרא ממשיכה בראש ה' עמוד א', אם תלמיד חכם הוא, אין צריף. רש"י למעלה אומר, ואם תלמיד חכם הוא, שרגיל במשנתו לחזור גרסתו תמיד. אדם שהוא תלמיד חכם, הוא עסוק כל הזמן בלימוד תורה, דיו בכך. מה שהקריאת שמע על המיטה נותנת לאדם, דהיינו שמירה, לתלמיד חכם הוא יכול לסמוך על כך שהוא לומד תורה תמיד. אמר אביי, אף תלמיד חכם מבעלי למימר חד פסוקה דרחמי. אפילו תלמיד חכם
אמנם הוא לא חייב לקרוא את קריאת שמע על המיטה, אבל פסוק אחד של רחמים, של תפילה, הוא צריך להגיד, כגון ביולך אבקי ברוכי, פדית אותי השם כל אמת. בהמשך הגמרא הגמרא תחזור לדון או לציין מימרות בעניין קריאת שמע על המיטה, אבל עד אז יש קטע שמסומן בסוגריים שמובא מימרות של רבי לוי בר חמא, שבמימר הראשון הוא מצטט הפסוק שהזכרנו בסוף דלת עמוד ב', ריגזו ואל תחטאו. זה כנראה הקשר בין המשך הגמרא בתוך הסוגריים למה שלמדנו עד עכשיו. אבל בעיקר יש לשים לב שהנושא שהתחלנו כשמע למיטה הוא ממשיך אחרי הקטע הזה שבסוגריים, לכן סימנו הסוגריים, כי הקטע שבפנים לא קשור לקריאת שמע למיטה, אבל הקשר לדברים הבאים קשור לכך שהפסוק שמוזכר בסוף ד' עמוד ב' נדרש גם כאן. אז הלימוד הזה אנחנו בעזרת השם נמשיך בשיעור הבא. אז עד כאן שיעורנו להיום.